טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו פעם שעברה. אנחנו בסדרת השיעורים שנקרא קורבנות התרבות, והיום אנחנו מדברים על מהות היהד, מהות האומנות על פי היהדות. איך יהדות מסתכלת, מה זה מהות האומנות. אנחנו ראינו שיחס של יהדות לאומנות מאוד מאוד רציני, והבדל בין דתות, בין תרבויות שונות למה שיהדות אומרת, זה שכל התרבויות מתייחסים לאומנות כמשהו חיצוני, למשהו חיקוי חיצוני, כן? כמו שאתה אמרת, imitation of life, כן? זאת אומרת, אתה בא לעשות רק חיקוי של משהו שקיים כבר. יהדות הייתה אומרת תמיד שעיקר העניין זה לחשוף מהות של הדבר. אנחנו עוד מעט נראה גם בהמשך בעזרת השם איך חושפים מהות הדבר. אבל רק נזכור, לא, אנחנו אומרים לא לחכות את הטבע, אלא לחשוף. ומפה באה מילה אומנות בעברית, שזה גילוי, צד הפנימי, כמו אמונה, כמו אומן, אומן, מאמן. זה בא, מדבר פה על משהו חשיפה. ואילו בשפות אחרות, אומנות זה תמיד משהו חיצוני, משהו מלאכותי, איסקוסטווה, ארט, קונץ, שטוקה. יש הרבה הרבה מילים שהם כולם מציינים צד החיצוני. וככה זה היה תמיד, בכל הדורות, שמדרגה הגבוהה של האומן באומות העולם, זה היה מישהו שידע לחכות. כמה שאתה יותר דייקן, ככה אתה המדרגה שלך יותר ויותר עלתה, עד שזה הגיע לתקופת הרנסנס, שהם הגיעו לטכניקות בלתי רגילות, שממש מחכים לגמרי לגמרי את הטבע, והמיוחדים ביניהם היו צעירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מישהו שבעצם פרץ את הדרך והמשיך אחר כך את הכיוון הזה באומנות, שזה כאלה כמו ליאונרדו דה וינצ'י, מיכלאנג'לו, רפאל, קרוואג'ו, טיציאן, יש עוד בוטיצ'לי, היו הרבה הרבה כאלה מין מיוחדים, ציירים מיוחדים, שהם לא רק הצליחו לצייר דבר דומה למציאות, אלא ניסו להראות עולם הפנימי של בן אדם. רוב רובם ציירו פורטרטים, ובפנים של האדם הם ניסו להראות משהו שהוא לא רק שהוא דומה אליך, שבעצם זה מין כמו צילום כזה בלבד, אין? אלא להראות משהו שהוא מסתתר מאחוריה. למשל, תמונה מפורסמת שכולם מכירים את זה, מונליזה, כן? ג'קונדה. זה, אתה רואה כאילו משהו שם, משהו היא רוצה להגיד, משהו מסתתר ככה מאחורי החיוך, חצי חיוך שלה. לא יודעים כאילו מה, אבל אתה מבין שזה לא סתם תמונה של אישה יפה של תקופת הרנסנס באיטליה, אלא זה משהו שם, יש איזשהו סוד לאישה הזאת. ותמונות כאלה, יש, נכון שזה לא כמו מונליזה, אבל בעצם העיקרון הזה לנסות להראות משהו שהוא עומד מאחוריו, מאחורי הדמות, זה כן היה נחלתם של ציירים גדולים. אבל זה לא סיפק אותם. הם חיפשו עוד. רואים שיש משהו הרבה יותר ממה שאתה מצליח להראות את הפסיכולוגיה של דמות בתמונה. רואים שיש משהו עוד, דברים אחרים, נוספים, ואתה לא יודע איך להראות את זה, והם מחפשים. ואז באומנות אפשר לראות מין תנועות כאלה, להעביר איזשהו רעיון, להעביר איזשהו סיטואציה מסוימת שאדם נמצא. וכל אותם הציירים הגדולים שהם מציירים רק דברים חיצוניים, הם מקבלים הרבה תהילה, כולם משבחים אותם, אבל באמת זה לא משהו, הם לא, משהו ריק, מת. אז הם מציירים מישהו שם, מלך יושב על הסוס, או עומד שם איזשהו שם רוזן גדול, או קבוצה גדולה של שם חיילים מתעצפים ביחד, והם שם, שום דבר, כלום, זה סתם. לא מעורר משהו מיוחד. כולם מרגישים שזה לא בדיוק זה. אומנות כל הזמן מתפתחת, מחפשת דרכים. מה לעשות? מה? עוד. וכיוון שהיא לא מוצאת, לא מסתפקת במה שהיא מחפשת, וזה לא מספק. אנשים הם יוצרים, הם מרגישים באופן אינטואיטיבי שצריך משהו הרבה יותר גדול ממה שהם עושים. והם לא יודעים איך להסביר, איך להעביר את המשהו יותר גדול הזה. ואז הם מגיעים בסופו של דבר, אני חושב שאומנות הולכת ומדרדרת. והיא מגיעה למצב כזה שזה מעין שעשוע, כמו שהיום קורה את זה בהרבה מובנים, בתחומים אחרים, ברוח האנושית. פתאום הם הגיעו לזה ש... בסדר, אתה רוצה כמו זיכרון מסבא שהיה, אז הנה עכשיו מזמינים צייר גדול, והוא מצייר את הסבא שיראה להם תמונה שם בבית, שיזכרו איך סבא היה נראה. כאילו, בסדר, זה דומה, אז זה מאוד מחכה באופן מדויק את סבא, או את המלך, מלכה. הגיעו לזה שהתחילו סתם לצייר תמונות של אוכל. אוכל. זה נקרא נטורמורט, וזה פתאום היו בהולנד במיוחד שם כאלה שזרם שלם של מחציינים, פשוט אוכל כדי לעורר תיאבון, כדי שיהיה מה לתלות בחדר אוכל, שאנשים יראו, שבישבו יתלו את התמונה של בשר, של יין, ענבים, וזה מה שציירו, ון ריין, ון דייק, היו גדולי ציירים של הולנד. זה התמונות, אוכל. או סתם איזושהי תמונה כזאת נחמדה, שם ילד יושב, אוכל מילון, ועל ידו שם יש כלב. כאילו, בסדר, אתה רואה שם קצת מין פיסת חיים, מה שנקרא, הצצה כזאת לחיים. מעניין, כיף, יופי. ומה? מה אתה רוצה להגיד לי? זה מה שאתה רוצה להגיד, שיהיה כאילו נחמד כזה, משהו סתם. אתם יודעים, זה כמו שהרב, כמו שקראנו את זה בעינייה בשיעור הקודם, שהרב אומר, אנשים מחפשים מהות, רוצים משהו גדול, עומק, מחפשים דברים נשגבים. ומה אתה מראה לי? ולכן אומנות בעצם הידרדרה עד כדי כך שהגיעו לשלב שנקרא קלאסיציזם. קלאסיציזם זה מבוי סתום. זה אמירה, בוא נחזור למה שהיה פעם. זה תקופה של בערך לפני 150 שנה, 200 שנה. הם הגיעו לאמירה שנעזוב עכשיו כבר את כל מה שאנחנו מחפשים, ואנחנו נתחיל לצייר אותם הדמויות ואותם המזנסנות, אותם הקומפוזיציות, אותם התנוחות של אנשים, כמו שזה היה אז בתקופת היוון הקלאסית, יוון העתיקה. לכן זה נקרא קלאסיציזם, כמו תקופת הקלאסית, כמו שפעם היה טוב. והם חוזרים, הם מתחילים לצייר, שם צייר דוד, יש כזה ועוד, שבדיוק כמו שיש תמונות שהיה ברומא, ביוון וכו'. ואז אומנות מגיעה לשפל המדרגה, שבשפל הזה ממציאים מצלמה. למה זה שפל מדרגה? הם פתאום הבינו שהמכשיר הזה שעכשיו אתה המצאת, זה מכשיר שבעצם הורג, מחסל את כל האומנות. כי מה אתה אמרת? אתה אמרת שאומנות זה חיקוי של הטבע, נכון? כמו שאתה אמרת, imitation of life, imitation of nature. אז אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו לחכות, אז הנה, עכשיו אתה לוחץ לכפתור, ואתה מחכה את התמונה של סבא, יהיה לך לנצח. והתמונה של אוכל שאתה אכלת וזה זה, זה יהיה לך. אבל זה איכות לא כל כך טובה, זה שחור לבן, לא נורא, זה יעבור עוד כמה שנים וזה יהיה בצבע, ויעבור עוד כמה שנים זה יהיה במגה פיקסלים, ואם אתה תתגגל מאוד לציור, אז אתה צריך אפליקציה שזה יעשה לך כאילו זה מצויר בצבע, כאילו, מה הבעיה? הם הבינו את זה אז, לפני 120 שנה שהמציאו את הצילום, הם כבר הבינו שזה בעצם מסמר האחרון בארון המתים של האומנות בכלל. אין יותר אומנות, כי אתה ציור, אתה יכול לעשות ציור על ידי אפליקציה. אתה פשוט לוחץ על הכפתור, וכל מה שאתה רוצה לצייר, הוא יצייר לך. אז נכון, אז עוד לא היו מגה פיקסלים, נכון, ולא היו אייפונים, אבל אנשים הם חכמים, הם הבינו את העיקרון. אם אתה עכשיו עשית את הפלש של די זה שאתה שורף מגניום ומגניץ, ולדי וככה אתה עושה את הפלש, אז עכשיו אתה יכול להגיע לזה שאתה לא תצטרך את זה. הכל כבר הבינו. ואז היה משבר נורא באומנות. בשביל מה? אם האומן זה מישהו שיש לו טכניקה גבוהה והוא לומד שנים, משהו שהוא צריך לעשות משהו, פורטרט שיהיה דומה למה איך אתה נראה, אז בשביל מה האומנות? אתם יודעים, לפני, לא מזמן, לפני 40 שנה, שען זה היה מקצוע מאוד מאוד טוב. אנשים היו מרוויחים יפה, הרבה. מי שיהיה שען. היום אין מקצוע כזה. יש פה כמה ושם דינוזאורים נשארו, אבל בגדול אין שען. כן, זאת אומרת, אין אנשים, אין מקצוע. אז הם הבינו שהם עומדים מול התהום הזה, שאוטוטו ולא יהיה מקצוע כזה שנקרא אומן. כי אם אומנות זה משהו שאתה יודע לחכות את הטבע, לחכות את המציאות, לחכות את התמונה, את זה, אז זהו, נגמר. רק שנייה, בסדר? ואז מה שהאומנות הבינה זה שהם צריכים לעזוב את הכיוון שלהם, של ניסיונות לעשות תמונה יפה, ולעשות להעביר משהו כזה שלא ניתן להעביר את זה לידי צילום. להעביר אווירה, רושם. ואז באותה תקופה, קצת יותר מאוחר, נוצר זרם באומנות שנקרא אימפרסיוניזם. אחד המייסדים, כמו בכל תחום, דעו לכם, בכל תחום, במייסדים של כל תחום עומדים יהודים. בכל דבר, בפסיכולוגיה זה פרויד, באנתרופולוגיה זה לוי שטרוס, ובאומנות זה יהיה קמיל פיסארו ורנואר, רנואר לא יהודי, קמיל פיסארו הוא יהודי, חיים סוטין או לויטן, בכל, בשגל, כן? אז פתאום מבינים שצריך להתחיל למצוא דרך כזאת שאתה תעביר תמונה שלא ניתן לצלם. ואז הם יוצרים זרם שהוא זרם חדש באומנות שהוא נקרא התרשמות. התרשמות זה אימפרסיוניזם. למשל, זאת תמונה על קיר, על מסך, שתמונה הזאת לא ניתן לצלם. אם אתם מתבוננים טוב בתמונה הזאת, אתם תראו שהיא יוצרת לך איזושהי תחושה בלב. זה אווירה מסוימת. אם אני עושה בדיוק תמונה הזאת, אבל בתמונה רגילה, אתה תסתכל, סתם חבל על על המגה-בייטים אצלך, זה סתם תמונת זבל. כן, שנייה, כן, זה סתם. אבל התמונה הזאת, היא מסוגלת להכניס בן אדם למין אווירה, אם אתה יושב ובנבונן בה ומחפש, אתה תראה ששם זה משהו גורם לך, איזה הרגשות. וזה מה שהם ניסו להגיע. כן, רציתי להגיד משהו?
הצל פה הוא לא אמיתי, חלק מהצל הטבעי.
כן, נכון. אבל זה לא רק זה, יש הרבה דברים שהם סוד של המקצוע פה. זאת אומרת, איך הם עושים את זה? איך הם יוצרים את האווירה הזאת? וזה זרם אחת התחיל, כן? בוא נעשה, בוא במקום להעביר את חיקוי, ננסה להעביר את האווירה. זרם אחר, קצת יותר מאוחר, אבל גם באותה תקופה, אבל קצת יותר מאוחר, מתחיל זרם אחר, שהוא נקרא אקספרסיוניזם. אקספרסיוניזם זה ניסיון להעביר את ביטוי, את סערת הרגשות, את עוצמות גדולות. משהו שלא חייב להיות דומה למציאות. לא צריך, זאת אומרת, התמונה הזאת היא גם לא דומה למציאות. אתה רואה ישר שזה לא כמו בטבע. הם גם לא מנסים להגיע לטבע. הם עוזבים, הם בכוונה, כאילו, בועטים בניסיון לחכות את הטבע. אלא ניסיון פה משהו אחר. אותו דבר גם באקספרסיוניזם. הם רוצים להעביר לך משהו שהוא לא דומה למציאות, אבל אתה מבין מה קורה שם, אתה מזדהה עם העולם הפנימי, משהו שקורה שם משהו, זה מזעזע את הנפש שלך. אז אחת התמונות מפורסמות בזרם הזה, זה תמונה של אדוארד מונק, שהיא נקראת צעקה. ששם, בוא נראה את התמונה הזאת. כן, תכף לפני שאני אגיד לכם על מה לשים לב בתמונה. אתם תראו ששם דמות לא ריאלית, ולא, אתה יודע שזה לא בן אדם, אין לך אבא אמינה, אין ניסיון אפילו לעשות משהו שהוא כמו בן אדם. זה תמונה קטנה יצא. אז טוב, אתם, קשה מאוד לראות את זה פה על המסך, אבל שם משהו מתאר, זה השקיעה כזאת, שקיעת מלאת דם כזה, כמו מן הרקע כזה, אדום, כמו דם, ואדם הולך בגשר, והוא בפליצות, מין אימה, פחד כזה, או אימה גדולה, שהוא צורח מרוב האימה שיש, ומאחוריו הולכים שם שתי דמויות כאלה, שזה מין מבט כזה קצת פרנואי למישהו עוקף אחריך, מישהו הולך אחריך שם, זה. לא משנה איך אנחנו, כאילו אולי בפעם אנחנו נראה את התמונה הזאת, אבל היא מפורסמת, כן, אתם בטח זוכרים על מה אני מדבר. כן, זאת אומרת, ניסיון כאן זה לא לעשות כמו במציאות, אלא משהו יותר פנימי, יותר עמוק. ואני חושב, כמו שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם, זה בדיוק מה שקורה, ויש עוד הרבה זרמים, אנחנו אולי פעם נדבר על זה. יש ניסיון להעביר רק לא רעיון ולא הרגשה, אלא רק אידאה, כן, אמנות קונצפטואלית זה נקרא, רק אידאה, או אפילו נעזוב את הכל, אני רוצה להעביר רק את משהו מופשט, ואז הם יוצרים אומנות אבסטרקציוניסטית, זאת אומרת שמשהו שמעבירים דברים מופשטים. אין כבר אנשים, אין דמויות, אין צמחים, אין משהו שאתה יכול לגלות, לברר, אלא משהו לגמרי לגמרי מופשט. אידאה בלבד, רק אידאה. בקיצור, הרבה הרבה גוונים, הרבה ניסיונות. ולעניות דעתי, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שהם הולכים ומתקרבים למה שיהדות אמרה את זה לפני 3,300 שנה, מה שתורה אמרה את זה אז, אומנות המודרנית מנסה גם להגיע למשהו שאנחנו אומרים את זה כל הזמן. הם עד לא שם כמובן, אבל מה האמירה היהודית, מה זה אומנות היהודית? זה כשאנחנו בונים משכן, אז במשכן שלנו זה, זה בעצם ביטוי של מהות של הכל. משכן זה לא חפץ או מבנה דתי לאיזשהו צורך פולחני של משהו, כמו שאצל גויים היו עבודה זרה. משכן שלנו זה ניסיון להעביר תמצית, או לא ניסיון, זה ביטוי, כן? זה, הוא נבנה על פי אספקלריה המהירה, שהוא משכן מבטא תמצית של כל העולם כולו, כל ההוויה, כל האנושות, הכל, הכל, הכל זה, ביטוי של זה, זה המשכן. לכן, אם תשימו לב, כשקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעשות משכן, אז הוא אומר, משכן אשר אני מראה אותך. תבנית המשכן אשר אני מראה אותך. היה צריך להגיד לך, נכון? אבל כתוב שם אותך. אז איזה מין אותך? חז"ל מסבירים מה זה אותך. זאת אומרת ש, שהמשכן ביטוי של המהות של נשמה של, של האדם. איך זה ביטוי לנשמה? זה מבטא בצורה כזאת שזה, הוא בנוי משלושה חלקים, כמו שיש לאדם יש בטן, ראש, גוף, כן? אדם, גוף, ראש, ומוח. אז ככה זה היה בנוי משכן. חצר החיצוני שבו עמד מזבח, זה היה כמו, כמו הקיבה, שהיא מעכלת את האוכל. והראש זה כמו איכל של המשכן, שבתוכו אתה נכנס. ושם בתוך האיכל עמד, עמדה מנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הזהב, שהמנורה מייצגת את כוח הראייה, לחם הפנים כוח האכילה, הפה, ומזבח הקטורת, מזבח הזהב זה האף. יש מסך שמבדיל בין קודש הקודשים לתוך ההיכל פנימה. המסך הזה זה קרום המוח, שתי הלכות הברית, זאת אומרת שתי עונות המוח, נמצאים בתוך הארון הברית, שכל שתי עונות המוח בנויות כל אחת מהם מחמשת החלקים, מחמשת הדיברות שבכל לוח. ולוח בפני עצמו. סליחה? כן, נכון. יש שם עוד כמה דברים, יש שם מן, ויש שם מטה של אהרון, ויש חמשת ה... זה יש כמה, אבל הוא אומר, זה העיקר של, ה... של קודש הקודשים. זאת אומרת, יש כאן, האם משכן הוא בא כדי לחכות את מבנה אנטומי או פיזיולוגי של גוף האדם? בשום פנים ואופן לא. אנחנו לא הלכנו בדרך של גויים שמנסים לחכות, כמו שבמצרים העתיקה הם רצו להגיד רעיון של ראייה אלוקית, אז הם, אליט אולי אפשר להגיד, כן? אז הם יצרו תמונה של עין. אנחנו הולכים בדרך אחרת לגמרי, אנחנו לא מנסים לחכות צד החיצוני של עין, אלא אנחנו רוצים לחכות, לבטא את המהות הפנימית של עין, שמה היא? מנורה, אור, היא נותנת אור, מאפשרת לאור. ומהות הפנימית של הפה, שזה שולחן לחם הפנים, לא משהו שהוא דומה לפה, פיזית, חיצונית, כמו שאנחנו ראינו במקור חמש דברי הרב קוק, כן? אלא משהו שאתה יודע שזה מגלה את המהות שלו, לא משהו. זאת, הלוחות הברית לא יהיו בצורה של מוח, אלא הם מבטאים משהו שזה מהות. אז זה יכול להתבטא בצורה של מוח, בצורה של חמשת הדיברות, או לא ניסו לעשות גולגולת, אלא אתה מבין את העיקרון, את הרעיון. וכמו שהם בנו את כמו שמשכן היה השתקפות של משה רבנו, או של האדם באופן כללי, לכן הוא אומר, אשר אני מראה אותך, ככה זה גם היה השתקפות הלאומית של כל העם, עם ישראל. זאת אומרת, משכן בא לגלות שיש גם בעם ישראל אותם הכוחות שהם מרכיבים או מבטאים את האומה. והכוחות הללו, שזה מלך, משכן, אותיות המשכן, מלך, שופט, רשות המלוכה, רשות השופטת, רשות המקשרת לעולם הרוחני, שזה הכהן, ונביא, משכן. אז הוא מבטא בעצם את מהות האומה, ולא רק מהות האומה, ולא רק אדם, אלא גם הוויה כולה. כמו שאומר המדרש, שאותם האותיות שבהם קדוש ברוך הוא ברא את העולם, ידע בצלל להרכיב ביניהם, וככה הוא היה יוצר את המשכן. ובעצם כל המתת מלאכות שאנחנו נזרים מלעשות אותם בשבת, כל המתת מלאכות הן מלאכות שבהן נברא העולם ומשכן. ומזה אנחנו נזרים לא לברוא בשבת. זאת אומרת, יהדות הלכה בדרך אחרת לגמרי ממה שלחכות באופן חיצוני, אלא כל הזמן לחשוף מהות. ואנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים נראה איך המהות הזאת מתבטאת בכל מיני דרכים, כל מיני דברים שקיימים ביהדות, ושעניין שלהם זה איך להוציא את האדם שהוא תמון בתוכנו, להוציא אותו לפועל, גם באופן לאומי, גם באופן אישי, פרטי, לחיות את האדם הזה. שהאומן אצלנו הוא גם מחנך, וגם משהו שחושף תמון, כן, תשימו לב עוד פעם, במקור מספר אחת אומר, מה זה אומן? פדגוג, אומן זה מחוסה, אומן מוצנע, הוא מגלה משהו שהוא מוצנע. מי זה אומן? אומן זה מישהו שהוא פשוט, הקדוש ברוך הוא אומן. במובן הזה אנחנו הולכים ומתדמים לריבונו של עולם כשאנחנו עוסקים באומנות. ובזה, בהמשך אנחנו נדבר מה המשמעות של זה. נעצור כאן.